לקחת אנו תמאים על פעל, יכול להיות? מה? כל הבא ממשקל מלאל, הפה שלו מוערכת. אם כי מנקודה סגול. בהסתכלנו בדבר רואים כי לולא נתארכה הפה, היה הכרח המבטא העברי מביא לידי הערכת העין. המילה הייתה מקבל את המילה רע. והיה בה נח נסתר בין העין ובין הלמד אחר הסגול, וזה היה מוזר. אולם בערכת הפה אין זרות, הועיל ואי אפשר לה בלא נח, מקום הנח ריק. בערכה זו, בעברת מלאל, בא איפה כאילו במקום פעל, במקום פרעל. אמנם בהתנח וסוף פסוק ישוב השם לצורת פעל. ככה אנחנו מוצאים הכרחיות הערכה, כמו שראינו זאת ב... שמתי ושמתי. אז יש כשהמשקל הוא פעל, זאת אומרת שהמשקל הוא מלאל שהולך על התחלה. אני אתן דוגמה, למשל והיא בשבט, שבט. אז המילה שבט, אז הפה שלו מוערכת, למרות שסגול זה נחשבת תנועה יותר קצרה מהצרה. הצרה זו תנועה, ראינו שהיא תנועה יותר ארוכה מהסגול. הוא כתב את זה בהתחלה, ששבר גדול זה צרה ופתיחה קטנה זה סגול. הסגול נחשב תנועה קצרה, קטנה, שאמורים כאילו להריץ אותה. וכשאמורים שבט, אז אנחנו מעריכים בשין. למה? בגלל שזה מלאל. אז למרות שמצד הניקוד היינו אמורים להבליע, לקצר, המלאל גורם לכך שאנחנו מעריכים את הפה. אחרת זה היה גורם לזה שהיינו מוצאים את עצמנו מעריכים בבית או בתת, זאת אומרת, הופכים את זה מלרע, וזה לא המטרה של המילה. שוב, אז שוב יש פה שיקול, כן, לפעמים ליצור בהגייה, נגיד לא להיות נאמנים לניקוד אלא להתאמה. וזה מאוד אופייני לשפה העברית, כי השפה העברית אמרנו שפה של בעל פה, לא שפה של בעל פה, זה שפה שההתאמה בה היא מאוד משמעותית, היא לא שפה ספרותית. בשפה ספרותית אז לא יכול, אתה לא שם לב להתאמה מלאל מלרע, אתה לא יכול לראות בספרות כשלעצמה, אתה לא יכול לדעת, יש ניקוד, אז איך, אבל איך קוראים את המילה אתה לא יכול לדעת. היום עושים סימונים, לפעמים עושים במקומות לסמן אם זה מלאל או מלרע, או בספר, או כשיש לך טעמים בספר תורה, זה התפקיד של הטעמים, התפקיד הראשי של הטעמים זה לראות איפה הטעם נמצא בתחילת המילה ובסוף מילה, ולפי זה לדעת מלאל או מלרע. עכשיו, זה לא חלק מהניקוד, זה חלק מהבעל פה, המסורת. זאת אומרת, כיוון שזו שפה שהיא פחות ספרותית, יותר מדוברת, אז סומכים עלינו שאנחנו נדע מלאל מלרע. אז כיוון שהנושא הוא הדיבור, אז אנחנו משנים כביכול מהחוק שאומר שסגול זה תנועה קצרה, כי יותר חשוב לנו בשפה צורת ההגייה של ההתאמה שלה. וכן אנו תמאים במילים שער נער לחבריהם, שהפה מוערכת למרות שהניקוד הוא פתח. אז למה אומרים שער? למה אתה מעריך כל כך בשין? אנחנו רואים כי גם אלה באו בצורת פעל, והפתח אינו כי מכוח האלף, ההי, החת והעין שנמצאים שם. זאת אומרת, במקור לא אמור להיות שער ונער, והפכנו את זה לפתח. למה החלפנו לפתח? בגלל שיש פה עין שהיא תנועה שמבטאת הערכה, כן, המשכיות. אז לכן שמנו את זה פתח. ואין אלה משתנים בסמיכות, כדרך שמשתנים נהר, קהל, זהב. הרי אתה אומר שער, אתה לא אומר נהר, אתה אומר נהר, כי כאשר אתה ועוד דבר לפני כן, גם בסמיכות שאתה אומר, אתה אומר שער הרחמים, נכון? אתה אומר נהר הירדן. זאת אומרת שבמילה שער הפתח נשמר, ואילו בקמץ, הקמץ הופך להיות לשבט. לכאורה, למה אתה לא הופך פה את השער לשבט? כי הייתה פה מטרה להדגיש את המילה אל. כיוון שהמטרה להדגיש את המילה אל הייתה מאוד מאוד חשובה, כמו שראינו, אז לכן שמו פתח, שזה, ולכן גם בסמיכות זה לא הופך לשבט, כדי להדגיש שזה מילה מילאלית, לעומת נהר שאתה אומר נהר הירדן, כי זה מילת מילרה, אבל שער זה מילת מילאל, אז לכן אפילו בסמיכות לא, הפתח לא הופך לשבט. שוב, אותו עיקרון של ההתאמה. וכן אנו מוצאים אעשה יעשה, לבנה אקנה בסגול, ימנח נסתר. אך בהסתכלנו בדבר שהצורה הראשונה יפעל לפעל, נראה שעין הפועל אינה ארוכה מיסודה. כי ימנח נראה אם פתח הבא תמיד אחריה. ולשאלה למה לא נוקדה בפתח גדול, נקראנה סא, נוכל להשיב אין פתח בה בהנחה, כי אם קמץ וקמץ ארוך ועין הפועל אינה ארוכה כלל, אם לא שתעתק אלה התנועה תבוא אליה כמו עצה. אבל דבר איפה שתנקד המילה עשה בסגול, כי התנועה קלה ביותר, בשעת הצורך תקרא ולצרה לפי התכונה השנייה, יבוא הצרה במקום סגול בהפסק. אז כשאנחנו אומרים אעשה או יעשה, אבנה, אקנה, אנחנו רואים שהמילה אעשה הפכה להיות סגול. למה? הרי היה צריך להיות ש מתחת לסין, אעשה, תהיה תנועה קצרה יותר. אנחנו מעריכים אותה. ואנחנו לא קוראים אעשה. למה? כי המילה מסתיימת בהי. השורש עשה, פנה, מסתיים במאות הי. ואין פתח בה בהנחה. אנחנו לא, אף פעם לא שמים פתח שיש ה' אחריה שהיא נחה. לעולם, כאשר יהיה ה' נחה, ה' בסוף, בדרך כלל בסוף מילה, יש שם קמץ. ולכן, כיוון שאין פתח, והיה צריך להיות בעצם קמץ, אבל מצד שני השין היא אמורה להיות בשורש תנועה קצרה ולא תנועה ארוכה, אז הפשרה היא שמצד אחד אני לא יכול לשים פתח, ומצד שני אני לא יכול לשים כמה תקטיך תנועה קצורה, אז הפשרה היא סגול, כי היא תנועה קלה ביותר ולפעמים צרית. לפעמים בנסיבות מסוימות הסגול יפוך לצרית כדי ליצור הפסקה. כן, אין האש של אעשה נראית אם לא בעסק או בנגינה. אולם אני חושב שהמילה אולם פה בטעות, אני חושב לכן, ראיתי באחד המקומות שזה לכן, אפשר לבדוק בנוסחים אחרים במקום אולם יש לכן. אני חושב שהכוונה היא כזאת, לכן קל הדגש לבוא אחריה, בגלל שההי לא נראית אלא אם כן יש פה הפסק או נגינה, אז לכן קל הדגש לבוא אחריה, ואז אין ההי נראית כלל, כי בלאו הכי ההי הזאת היא כאילו לא נמצאת כל כך, אז אפשר לשים אחרי הדגש ואז בכלל לא רואים אותה. אסלח, ובכלל ההי לא נמצאת. מה שאין כן בעצה ואווה ויה ולי, שאין דגש אחריהם, אז יש צרה. למה יש צרה? כדי שתראה א', אז הוא מחדש אם כן חידוש כזה, כאשר ההי, ואיך על זה ההי, אני לא רוצה שהיא תהיה נוכחת, לא חשובה לי, אז אני שם לפניה סגול, ואז אני כמעט מבליע אותה. שיש לי א' בסוף ואני כן רוצה שאשים לב אליו, אז אני אפוך את הסגול לצרה, וצרה יותר שמים לב אליו. לאלף, לסוף הפועל. זאת אומרת, מה המסקנה? שההי היא קלה מאוד. ההי זה האות הכי נשמטת, הכי לא מורגשת בשפה העברית, יותר מאלף, עין ויוד, עד שעד כדי כך שאפשר להבין למה לפעמים פשוט משמיטים אותה לגמרי. כמו שכתוב, ויבן. מה זה ויבן? צריך להיות ויבנה. הרי זה השורש הוא בית ננהון. נו, הוא, איך השמטת את האות מהשורש? ויקן. מה זה ויקנה? ההי היא חלק מהשורש. כיוון שההי בעברית היא מאוד מאוד חלשה, שהיא משפיעה לפי זה על הניקוד, ולכן גם משמיטים אותה. ולכן ברור שלא שמים לה צרה לפניה, כי איך תנוח בצרה? צרה זה תנועה חזקה, ולכן בדרך כלל שיש צרה זה יהיה עם א' אחריה, לא יהיה צרה כמעט אף פעם לפני ה', אלא בעיקר לפני א', או עם י' ליד או כדומה. זאת אומרת, היא הקלה של התנועות, ולכן היא מקבלת גם סגול תמיד ה', כי ה' שהיא הקלה היא הכי נעלמת, אז היא מקבלת גם את הניקוד הכי חלש, שזה סגול. ולכן יעשה, יבנה. לפעמים, הוא אומר, בגלל התכונה השנייה, תעבור צרה. מתי? בשעת הפסק. אם ההי הזאת היא סוף מילה, מסוף משפט, זאת אומרת לא סוף מילה, אלא סוף משפט, ואני רוצה להדגיש שיש פה סוף משפט, או סוף עניין, אז לפעמים זה יהפוך לצרת. למרות שהי זה תנועה נעלמת, שוב בגלל ההקשר המערכתי יותר של המשפט שנאמר כאן, אז זה יהפוך לצרת. ככה נוטמים על מראה מעשה ומקנה וחבריהם, מוצאים אנו אותם בסמיכות בצרה, ושלא בסמיכות בסגול. לכאורה האמת צריכה להיות ההפך מזה. הרי אם זה בסמיכות, היינו אמורים לקצר את התנועה. כן, כשאתה סומך מילה למילה, אז אתה רוצה כאילו לקשר אותם, אז אתה צריך דווקא לשים אז סגול, כדי להריץ את זה, לחבר את שתי המילים. אנחנו רואים בדיוק הפוך, שכשזה לא בסמיכות ובסגול, כשזה בסמיכות בצרה. למה? גם פה לכל דבר יש מחשבה, יש חוכמה, המון חוכמה פה, זה מה שהוא רוצה, המון המון חוכמה. כי הלמד בשמות האלו, זאת אומרת האות האחרונה של השורש, היא ה' נחה, מראה, מעשה, מקנה. והיא בעצם כאילו לא נמצאת, אינה, כמו שראינו שה' משתמנים ממנה. אז בעצם מה זה השמות הנראים? כאילו כתוב מרא, מעש, מקנה. אז אינה ראויה כי אם לסגול, כי בעצם יוצא כיוון שההי אני לא כמעט לא רוצה לשמוע אותה, אז אני אשים את התנועה הכי חלשה לפניה, שזה סגול. אבל בבורך אחלה אותה בנחרפה, כגון מראה ומעשה ומראה ומעשיהן, נעשה הסגול לצירה. כלומר, יש שאני רוצה כן להדגיש את המראה, את ההי. יש מראה ויש מראה. מה ההבדל בין מראה למראה? שאני אומר בוא נגיד ככה, במעשה אולי זה יותר קל לראות. זה המעשה שעשה ראובן, ואני יכול להגיד תראה את מעשה הבריאה, זה לא אותו דבר. תראה איזה מעשה גדול נעשה פה. כשבשימוש הראשון המעשה הוא מתאר פעולה, אז באמת הוא ינוקד סגול. אבל כשאני רוצה להדגיש, לא לעשות פעולה, אלא להדגיש פה משהו, מילה עם קצת למשקל, איזה מעשה יפה נעשה כאן. אני אפילו לא אומר מפיק, אבל מעשה יפה, אני מדגיש את ההי. זה לא מעשה של ראובן, איזה מעשה. שמישהו יעשה פה איזה מעשה חשוב. אז אני רוצה דווקא להדגיש את ההי, אז אני אשים צירה. ובסמיכות הוא בא במקום הפתח. אשר במראם ומעשם. אז הצירה הוא, כיוון שהוא היה אמור להיות פתח בגלל הסמיכות, אז ופתח זה תנועה גדולה, אז הצירה מחליף אותו. שם הבא בתכונה ראשונה בצירה ולא תשנה או תכונה שנייה בניקוד קים בדיבור, ולמשל השם בן, בן נפרד, כשהמילה בן מופיעה לבדה זה בצירה, כי זה האמת, זה הניקוד שלו, צירה בן. אבל בנשמח הדגש הוא, הנושא עכשיו הוא לא בן מצד עצמו, אלא בן של, של המילה הבאה, אז הבן הוא מתבטא למילה הבאה, זה הופך להיות סגול. לפעמים תאריכה הוא הנגינה, כמו בן יאיר, שהוא לפי תכונתו הראשונה בסגול, ויתכן כתקצרה הוא כמו בן אחר שהוא לפי תכונתו הראשונה בצרה. אז צריך לדעת שלפעמים זה גם משפיע בטעמים, כי יכול להיות שבטעמים אם המילה יאיר תהיה ארוכה במגילת אסתר, בן יאיר, אז על המילה יאיר יש טעם ארוך, בן יאיר זה שם ארוך, אז לכן אני שם סגול לבן כדי להדגיש את היאיר. אבל אם אני לא רוצה להדגיש, אם הטעם, סליחה, על בן אחר, המילה אחר שם היא לא ארוכה, אין שם מנגינה ארוכה על האחר, זה טעם, וייתן לי בן אחר, אומרת רחל, אז כיוון שאין טעם ארוך, אז לכן אפשר לקרוא את הבן בפני עצמו, כאילו בצורה יותר נוכחת, ולכן הוא צירה. אשר לפעל מלרה, אין ספק שהוא בצירה, במקור. המטרה אם כן בכל המערכה המופלאה הזאת זה גם להסביר לנו את החיות של השפה, של שפה מדוברת, שפה מדוברת, על מעל הכל את החוכמה, וזה מתקשר לעצם לכל מה שעסקנו לפני כן. עולם החוכמה, כשיש השראת שכינה בישראל, אז זה מחלחל לתחומים שהם לא רק התורה עצמה, הקודש, אלא מתגלה חוכמה מיוחדת בכל מיני מישורים, כמו שראינו כליים ומנגינה, מנגינות ועיבור השנה, כל מיני נושאים שהם לא התורה עצמה, אבל מתגלה בהם שאר רוח של חוכמה, ואנחנו רואים באמת, תראה, אין שפה כזאת, עם כל כך הרבה שיקולים וחישובים, והכל כך מדויק ומתוכנן, יוצאת לחובת כל מיני סברות, אז יש פה עולם מדעי משוכלל מאוד מאוד, חוכמה דקה, ויש בתוכה גם סודות נעלמים. בתוך כל מה שאמרנו זה עדיין הניגלה, אבל בתוך השפה העברית, בתוך הניקוד, יש סודות. כן, ובעלי הסוד באמת עסקו הרבה מאוד בניקוד ובטעמים, כדי לחשוף סודות שכנוסים בתורה. ויתכן שאמרנו על אחדים מהם, אם אנחנו נקרא את הפירושים. מעין מה שאמרנו נוגע לה העולה היא, אז ראינו את זה בהתחלה שהוא אמר נפש האדם העולה היא למעלה, נפש הבהמה יורדת היא למטה. אז הוא אמר שהעולה, היה אפשר לקרוא את זה בתור סימן שאלה, והצליט זה במות צדיק באמצע, באוצר הרגילה פה. אז הוא אמר שבהתחלת המערכה, אז יש ה' השאלה וה' הידיעה. אז בספר קהלת, נפש האדם העולה היא למעלה, האם העולה היא למעלה זה שאלה? האם נפש האדם עולה למעלה או קביעה? עולה היא למעלה. אז זה פרשנות של הפסוק בסוף. הניקוד הוא פרשנות. ובנוגע כמובן להבדלה בין עבר לעתיד, בין נפעל עבר לנביא בינוני נפעל, כלומר האם זה הווה או עבר, זה מושפע מאוד מהניקוד ומההתאמה. למשל נאסף אל עמי, יש נאסף בלשון עבר, נאסף כבר, יש נאסף עכשיו, אז לפי הניקוד אפשר לדעת האם זה הווה או עבר. אז נאסף אל עמי זה עם קמץ, וכאשר נאסף זה בפרשת פנחס, עלה להר הברים, אסף אל עמך כאשר נאסף אהרון אחיך, זה כבר עבר כאשר נאסף אהרון אחיך, זה פתח. וכן ניקוד וישחט וישחט, אז וישחט עכשיו או וישחט כבר מזמן. וניקוד וישחט בא גם באין הפסק בדיבור, זאת אומרת שזה לא בגלל את נחתה בסוף פסוק, אלא כדי להבליט את ההבדל בין הווה לעבר. פעמים רבות יש לסגול הבא אחר זרקה בטעמי המקרא דין את נח בסוף פסוק וזקף, שגם בהם משתנה הניקוד מסגול לקמץ, למשל כמו שגשם וגשם, אז כשזה התנחתה בסוף פסוק אז אנחנו רואים שלחם הופך ללחם וכסף לכסף, אז אומר שגם לפעמים הסגול בטעמי המקרא גם הוא טעם מפסיק, כמו התנחתה וסוף פסוק וזקף, אז גם שם לפעמים אנחנו נראה שהסגול גורם לעבור מניקוד מסגול לקמץ. אילו הרחבת את הדיבור היה הספר מתארך יותר מדי, הראה לך רק מעט מהחוכמה הדקה הזאת. מה שחשוב זה לא שדה הפקר, לא כמו שאר השפות של הגויים, שזה דבר מקרי אקראי שהתגלגל עלו עם החיים עם המציאות. אצלנו הכל חוכמה מלאה מדויקת קדושה, זה חוכמה אדירה מיוסדת על שיטה, זה דבר השם, זה חוכמת ישראל, זה הדיבור הזה, דיבור אלוקי, אז הוא נראה אלוקי, הוא מסודר, הוא מדעי, הוא מדויק, לא כמו שאר השפות שאין בהם שום חוכמה ודיוק. הם באו מהחיים והם ככה נראים. טוב, דברים שאמרת לדיים לעורר התפעלות על הלשון. אבל בעצם מה שהוא אמר פה זה דבר מאוד מטריד. הוא אמר בסעיף בסעיף נסמכת בתחילת שדיברנו על השפה העברית, שמה שקרה לשפה העברית שהיא לא במיטבה היום, נחלשה כי גם הדוברים נחלשו, נדלדלה כי גם אנחנו נדלדלנו. זאת אומרת שבעצם התנ"ך, כמו כל פעם שאנחנו מסתכלים על התנ"ך, מדהים, והיום אנחנו לא מדברים עברית כל כך, לא כל כך מבינים את העברית, ולא מדברים עברית משוכללת ולא עשירה, כי אנחנו התמעטנו. אז צריך להסביר איך בכל זאת, מה אנחנו כן יכולים לעשות היום. את אחרי שבעצם תיארנו איך שהיה אמור להיות, אבל היום אין לנו מנגינות של הלוויים, וחוכמת העיבור חלקה הסתלקה מאיתנו, וחוכמת כליים הסתלקה, וחלק מחוכמת התרופות הסתלקה, ועוד הרבה דברים הסתלקו. אז מה נשאר? אז עכשיו מאמר שלישי בעצם יעסוק בשאלה מה נשאר. בשני מובנים. א', מה נשאר בעבודת השם? אין קורבנות. מאמר שני, רק קורבנות. אין קורבנות. אין מקדש. אין זה. אז מה נשאר? מה נשאר מצד עבודת השם? וזה יעסוק החלק הראשון של מאמר שני, וזה עד סעיף כף ב', מאמר שלישי, סליחה, א' עד כף ב', וחלק השלישי, החלק השני יעסוק בחוכמה שנשארה, חוכמת ישראל. איפה נשארה חוכמת ישראל? אחרי החורבן. שיערי נבואה, ידיעות מיוחדות של חכמים, הבנות של חכמים, איך החוכמה גם אחרי חורבן, מה יש, איזה חוכמה נשארה בעם ישראל? זה שני נושאים, עבודת השם והחוכמה. כמו שבמאמר שני היה, אז עכשיו איך אחרי שעם ישראל נחרב בית ראשון, אנחנו נראה גם שזה כבר אפילו לעסוק באחרי חורבן בית שני, איך נראית עבודת השם בדורנו, שאין שאומה לא במיטבה, ואיך נראית החוכמה של עם ישראל שאומה לא בשיאה. אבל זה כשבית המקדש קיים. איך נראית חוכמה, מה נשאר, או איך נראית חוכמה אחרי שבית המקדש נחרב, כשהסתלקה הנבואה? האם יש שיערי נבואה, או שיש כל מיני חוכמות מיוחדות? אז זהו יעסוק הרבה מאוד בסוף מאמר שלישי. כל הסעיפים של מאמר שלישי, החלק האחרון, יעסקו בזה. טוב, בהצלחה לכולם, שבת שלום, חודש טוב.